ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה דף למ"ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה שנייה מראש העמוד. מצטטים פה מהמשנה מדף למ"ה עמוד ב', מרשימת הדברים שהם אסורים באכילה למרות שהם מותרים בהנאה, וטרית תרופה וציר שאין בה דגה והחילק. והגמרא מתמקדת כעת בחילק. מה החילק? אמר רב נחמן ואבא, אמר רב זו סולטנית, זה מין דג כשר. ומפני מה אסורה? אז אם זה מין דג כשר, למה מה הבעיה? למה היא אסורה באכילה אם אני רוכש אותו מהגוי? מפני שערבונה עולה אימה. יש מין דג תמי שהוא דומה מאוד לסולטנית, כשדגים את החילק נגיד ברשתות צדים גם כן הערבונה, ו ולכן אנחנו אומרים שהחילק או הסולטנית שאתה מקבל ואתה קונה מהגויים הם אסורים באכילה. תנו רבנן, אנחנו מדברים על דגים והסימני קשות של דגים ידוע, סנפיר וקסקסת. מה קורה במקרים הבאים? אין לו עכשיו הסימני קשרות ועתיד לגדל לאחר זמן, כגון הסולטנית והעפיץ, ששמות דגים, הזכרנו מקודם את הסולטנית. הרי זה מותר, למרות שבזמן שאני צד אותם עוד לא התפתחו ועוד לא גדלו בהם הסימני קשרות, זה לא מוריד מקשרות אותם דגים, כי בטבע מגדלים אותם עם הזמן. וגם ההפך, יש לו עכשיו יעתיד להשאיר בשעה שעולה מן הים, כגון אקונס ואפונס, קט ספטיאס ואחסט פטיאס ואוטנס, מותר. גם זה מותר. אחיז רבי אבאו בקיסרי, קרבי דגים ואוברן נקחים מכל אדם. קרבי דגים, רש"י על זה אומר שומנן, ואוברן הם הביצים של הדגים, נקחים מכל אדם, חזקתן אינן באים אלא מפלוסה ואספמיה. והמקומות האלו הם שמות מקומות, ואין דגים טמאים מצויים במקומות האלו. כעת יש לנו סימן חדש, הפפיון, ובמבנה בשוליים כתבנו מימרות הבעיה בעניין דגים. עוד מעט יש שימוש במשולשים, הם מופיעים בשני כיוונים, המשולש שמשפיץ למעלה עם הצעות, הסבר למה צחנת דבב נערה מותר, ויופיעו גם כן דחיות, עד שנגיע להסבר האחרון. כי דאמר אביי, זאת אומרת אמרנו שיש מקומות שאין דגים טמאים נמצאים שם, אז דומה לזה מה שאביי אמר, אי צחנת, צחנת זה שוב פעם החילק שהזכרנו מקודם, דבב נערה, שם נהר, החילק שצדים שם, שריה, זה יהיה מותר. בכותל של גמרא אני מבין שיהיה מותר לקנות את זה אפילו מהגויים. מי טיימה? למה שיהיה מותר? אז השורה התחתונה צריך להגיד ששם לא יהיה בעיה של תערובת הדג השני שדומה לו, הערבונה. אז למה בבב נערה מותר לקנות? אי למה משום דרדיפי מיה, המים זורמים זרם חזק, והאי דג תמי כיוון דלי חוט השדרה בדוחתא דרדיפי מאיה לא מציקאי, מאחר שדג טמא אין לו חוט השדרה, ובמקומות שהמים זורמים חזק, אז דג כזה לא יכול להחזיק מעמד. הדמות דוחה את זה. וככה זינן דקאי, אנחנו כן מוצאים דגים טמאים בזרם חזק, למרות שאין להם חוט השדרה. עכשיו, מה בדיוק הכוונה של חוט השדרה? זה לא המקום לנו להעמיק בזה, אבל צריכים לעיין מבחינת זואולוגית או אנטומית מה בדיוק הכוונה. בכל אופן, הגמרא כותבת שחוסר חוט השדרה בדג טמא לא מוריד ממנו אפשרות להתקיים במקום שרדיפי מאיה. אז למה החילק או הצחנת דבאבנה המותר? אלא משום דמליחי מאיה. מים הם מלוכים, והי דג טמא כיוון דלת לי קלפי בדוחת דמליחי מאיה לא מציקאי, מאחר שאין להם קסקסים הדגים הטמאים, לא יכולים להחזיק מעמד במקום מלוח. שוב פעם, הגמרא דוחה, והרקא חזינן דקאי. אנחנו רואים שבכל זאת, גם אם אין קסקסים מתקיימים במקום מלוח, אלא משום דלא מרבה טינה דג טמא, בגלל הבוץ, הטינה, האדמה, שקרקעית הנהר הזה, לא מאפשרת גידול של דגים טמאים. משהו אופייני או מיוחד לבב נערה. אמר רבינה, הידנה דקשפחי בי נער גוזה ונער גמדה, אבל עכשיו, עם הזמן, רבינה, בואו נגיד יותר מאוחר מהבאי, שמה באותו אזור בבבל, שינו ערוצי נהרות, ובכך הזרימו לתוך בב נערה, הנהרות האלו, נהר גוזה ונהר גמדה, והאדמה או רצפת האדמה, הבוץ שזורם מהם לבב נערה, הבוץ שלהם כן מאפשר גידול של דגים טמאים, אז זה משפיע לשלילה מבחינת קשרות, זה משפיע על בב נערה הסירי. לכן החילק היום אומר רבינה שדגים מתוך בב נערה, החילק שם, הצחנתה, החילק שם יהיה שוב פעם אסור לרכוש את זה מגויים, כי יש את החשש שדגים, במיוחד הערבונה, יימצא איתם. אמר אביי, אי, עכשיו שמות, אנחנו נראה כמה בשורות הבאות שמות שונים של דגים כשרים ודגים לא כשרים, ואנחנו נזהה לפי השמות מה כשר ומה לא כשר. אז אמר אביי, הי חמרה דיאמה שרי, טורה דיאמה אסיר. עכשיו חמרה זה חמור, וטורה זה כמו שור. אז וסימנך, כדי לזכור מה כשר ומה לא כשר, תזכור את, כאילו, הכל דבר הוא בהפך. טמא טהור, טהור טמא. כמו שחמור ביבשה חיה טמאה, כמו חיה אסורה, אבל החמור של הים דווקא, הדג כזה דווקא מותר. וכן שור שהוא בהמה כשרה, מה שאתה מוציא מהים ואני מוכרים או מכריזים, יש לנו טורה דיאמה למחירה, אז יהודי צריך להימנע, הרי זה לא קשר. אמר רב אשי, במילים הבאות יש גרסה חלופית בתוספות, אבל בגמרא שלנו כתוב שרר נונה שרי, קדש נונה אסיר, וסימנך, כדי לזכור שמה שנקרא קדש נונה, נונה זה דג, אבל קדש נונה, כדי לזכור שזה דבר אסור, תזכור קודש לשם, מה שמקדישים לבית המקדש שהוא אסור לנו ליהנות ממנו. אבל יש מקום רק להזכיר את הגרסה שמביא התוספות בשם רבנו חננאל, והוא גועס ההפך. ויש לנו כוכבית בתוך התוספות דיבור המתחיל הכי גרסינן, ה' ג' בראשי תיבות הכי גרסינן, שם הבלטנו עם מעוין הרך, ושם אצל הכוכבית רך, ורך גרס איפך, שפר נונה אסור, קדש נונה שרי, וסימנך קודש ישראל לשם, כלומר השם יתירו לאמור. אני חושב שיש ערך לגרסה של הרך לקראת המשך הגמרא. אז לפי הרך, השפר נונה דווקא הוא זה שאסור. אנחנו נמשיך בגמרא. איקא דאמרי, כבר נונה אסור, במקום קדש נונה שהוא אסור, הכבר נונה אסור, וסימנך קברי עובדי כוכבים. שקבר קבר הוא באופן כלי דבר שאסור, וכאן הוא רק מצרף את קברי עובדי כוכבים. רבי עקיבא איקלה, יש כאן שימוש במעוין בצד בשוליים, יש לנו מבנה ביקורי רבנים במקומות שונים, ושם ביררו קשותם של דגים שונים. אז רבי עקיבא איקלה לגנזק שם מקום, הייתו לקמי ארו נונה דבו דמי לחיפושה, הביאו לפניו דג שהיה דומה לחיפוש הזה, סוג של דג תמי. חפיי בדיקולה, הם כיסו את הדג בסל, שמו סל על הדג, והדג פרחס בתוך הסל, ובתוך כדי הפרחוס נשרו קסקסים, קסקסים דקים, דקיקים, ונדבקו לדופני הסל מבפנים. אז זה מה שעשו פה, חפיי בדיקולה הסל, חזה בי קלפי, וראו בדופני הסל קסקסים, ושריה ויכלו להטיל אותו דג, למרות שהוא היה דומה לדג תמי, שכמובן לדג תמי אין קסקסים. רב אשי איקלה לתמדוריה, הוא הגיע לאותו מקום, הייתו לקמי ארו נונה איזו דג, דווי דמי לצלופחה, סוג של דג תמי. נקטי להדי יומה, הוא הרים את הדג שהביאו לו נגד השמש, ובאור חזק של השמש חזה דאבה בי צמחי, ראה קסקסים דקיקים, ושעיה ויתיר את הדג. רבה שהקלה לו, עטרה הגיע לאיזו מקום, הייתו לקמי נונה דווי דמי לצלופחה, שפר נונה. כאן ראינו דבר דומה למעלה, אבל בשני מילים, פה בדפוס שלנו לפחות הוא מופיע כמילה אחת. ומה הכוונה דמי לשפר נונה? דומה לאותו דג שפר נונה שהוא דג תמי, לכן למעלה אם שפר נונה במילה אחת זה אותו דבר כמו שפר נונה בשני מילים, אז הוא דג תמי, וזה תואם לגיוסת הרבינו חננה שראינו לפני כן בתוספות. אז הביאו לפני רב אשי דג שדומה לשפר נונה שהוא דג תמי, חפיה במשיכלי חברי, כפו עליו כלי משיכלי חברי לבן, כלי לבן, חזה בקילפי ושריה, וראו קסקסים. רשי כותב משיכלי חברי, מתוך שהן לבנות נראים בהן קסקסים שהן שחורים. אז מתוך שקפו את המשיכלי שהוא לבן על הדג, נדבקו למשיכלי את הקסקסים שהן בצבע שחור, ואז הם היו נראים. רבה בבחן איקלה לאקרא דאגמא, שם מקום, קריבו לי צחנתה, והגישו לו צחנתה. צחנתה אמור להיות דג טהור, כפי שאמרנו מקודם, הצחנתה זו החיליק. שמי להו גברה דווי קרי לי בתי, והוא שמע מאחרי אוזנוב אדם שקורא למה שהם הגישו לו בתי. בתי זה שם דג תמי, דג אסור. אמר, אז רבא בר חנה חשב לעצמו, מדקה קרי לי בתי, שמע מן הדבר תמי אית בי, לא אכל מיני, והוא לא אכל מזה. לצפרה עין בה אשכח בי דבר תמי, ולמוחרת הוא עיין בדבר והוא מצא בו דבר אסור, קרי הנפשי לא ינה לצדיק כל אבן. הקדוש ברוך הוא שומר על הצדיקים שהם לא נכשלים. אולי יש כאן מקום לצטט את הגמרא במסכת חולין דף א עמוד ב, שהקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה על ידם, על צדיקים, ותוספות שם מציין העניין הזה שהקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה, זה ספציפית בעניין מאכלים אסורים. והקוט של חילתית, אמרנו במשנה שהקוט של חילתית הוא אסור מאכילה, מותר בנה. מה זה קוט של חילתית? יש פירושים שונים. יכול להיות שהוא זה מין צמח שחותכים אותו דק דק, או זה גרגרים שמופיעים על העלים של אותו צמח שהם חריפים. ואנחנו אומרים שהקוט של חילתית אסור, מה? משום דמפסיקי לי בסכינה. הגוי הוא יחתוך את זה, אם מדובר על חתיכת הצמח דק דק, אז יחתוך את זה עם הסכין שלו, והחילתית הוא דבר חריף. אף אגב, דיום אמור, נותן טעם לפגם מותר, למרות שראינו דעות שפוסקים שנותן טעם לפגם, אם אנחנו מדברים על הטעם שבסכין של הגוי יש אולי טעם בלוע, והוא כשהוא נפלט על ידי דבר חריף הוא יהיה, או כשהוא נפלט באופן כללי הוא טעם לפגם, זה הסברנו בשיעורים קודמים. אבל למרות שטעם בלוע הוא טעם לפגם, אגב חופי דחילתיתי, מאחר או דרך החריפות שהחילתית מחל ילי שמנוניתה, הוא דווקא ממתק ומשפר את הטעם של השמנונית, של השומנים שעל הסכין, ואבי לי כנותן טעם לשבח ואסור. זה המפגש בין הדבר החריף עם הטעם שאחרת היינו מקדים אותו כטעם לפגם, אבל המפגש עם הטעם החריף הוא, שוב פעם אני אומר מה שאמרנו כבר, הוא ממתק ומשפר את הטעם שאחרת הוא טעם לפגם, והופך אותו להיות לא טעם לפגם כבר, אלא טעם לשבח, וזה אסור. יש פה שימוש בסימון חדש, הפס הכפול, ובצד כתבנו תחת הכותרת נושא / מבנה, הפס הכפול הוא קניות על סמך חזקת כשרות שהיה בעבר. דוגמה אחת, אשת חבר כחבר, חבר הוא אדם שהוא נאמן על הפרשות תרומות ומעשרות, על ענייני תומה ותארה. שתיים, עבד של חבר כחבר. עכשיו נחזור לגמרא. עבדי דרבי לוי הווה כמזווין חילתיתא, הוא היה מוכר חילתית. כינח נפשי דרבי לוי, כשהאדון של אותו עבד, הרב לוי, הוא נפטר, עתו דקמי דרבי יוחנן, אמרו לי, שאלו את רבי יוחנן, מהו למזמן מניים, נוכל להמשיך לקנות מעבדו את החילתית, שוב פעם, החילתית זה אותו דבר חריף, אמר לו, עבדו של חבר, הרי הוא כחבר, כן, אפשר להמשיך לסמוך עליו. אבון הבר מניומי, זוון, תחילתה, ציצית, צבועים, תחילת. היה בזמן שצבעו את החוט של הציצית צבע תחילת, היה גם מה שנקרא צבע מזויף שקראו לו קלה אילן, משהו דומה, ואני משער היה גם פחות במחיר, והיה דרבון למכור אותו צבע תחילת, אותו קלה אילן, כאילו זה תחילת. אז זה מבחינת רקע. אז רב הונא בר מניומי זבן תחילתה מאנשי דבטה דרב עמרם חסידה. הוא קנה תחילת אותו צבע ששוב פעם זה צבע שנדרש ליצירת ציצית. אז הוא היה קונה אותו מאשתו אנשי דבטה, מילה שגם מצביע על אשתו, ככה שיאמר מאנשי דבטה אשתו. ורשי מוסיף מה שאמרנו בעל פה, ודרך הרמאים למכור קלה אילן בשם תחילת. אז רב הונא היה קונה תחילת מאשתו של רב עמרם חסידה. אתה לקמד רב יוסף לא אבה בידי, לא, רב יוסף לא היה תשובה בעניין הזה, האם אפשר לסמוך על אשתו שמכרה את התחילת. פרגה בחנן חייטה אמר לי יוסף עניה מנה לי, מניין לרב יוסף לדעת התשובה לעניין הזה, האם אפשר לסמוך על מחירתה של התחילת. בדידיה ועובדה אצלי היה מעשה דזביני תחילת מאנשי דביתה דרבנה אחווה דרב חייה בר אבא, אני קניתי מאשתו של רבנה ועתי לקמי דרב מתנה לא הווה בידי, האם ניתן לסמוך עליה? והשאלה הזו הופנתה לרב מתנה, הוא לא היה לו תשובה. עתי אני באתי אחר כך עתי קמי דרב יהודה מהגרוניה, אמר לי נפלת ליד, עכשיו אתה צריך לי. אחי אמר שמועי אשת חבר הרי היא כחבר, כמו שבעלה אם הוא היה מוכר תחילת היה אפשר לסמוך עליו בתור חבר, שוב פעם חבר הוא אדם שמקפיד על קשויות, אז גם אשתו אפשר לסמוך עליה. דתנו רבנן, אשת חבר הרי היא כחבר, עבדו של חבר הרי הוא כחבר, חבר שמת אשתו ובניו ובני ביתו הרי אין בחז קטן עד שיחשדו, וכן חצר שמוכרים בה תחילת, חצר כמו חנות שמוכרים שם תחילת הרי היא בחז קטן עד שתיפסל. תנו רבנן, אשת עם הארץ שניסית לחבר, וכן ביתו של עם הארץ שניסית לחבר, וכן עבדו של עם הארץ שנמכר לחבר. אולי מיותר לציין, עם הארץ הוא אדם שלא נאמן בענייני הפרשות ועוד עניינים שטעונים נגיד כמילת כותרת כשרות. כשרות זה מילה כוללת לדברים שציינו כבר, ענייני תומות ותארות וכו' וכו'. דיברנו כאן על רשימה של אנשים שהיו קשורים לעם הארץ, ואחר כך הם הגיעו להיות מחוברים לחבר, אז הברייתא קובעת כולם צריכים לקבל דברי חברות. רש"י כותב צריכים לקבל דברי חברות מתחילה, קודם שיהיו נאמנים לקבל דברי חברות, שיאכלו בטהרה ושיעשרו פירות וכיוצא בהן. אז אני מבין מתוך זה, עצם זה שהם אשת חבר שהיא נעתה אלמנה או התגרשה ועכשיו נישאת לבעלה השני חבר, זה לא אוטומט מקנה לה סטטוס של נאמנות. צריכים לראות באופן מופגן זהירות, כמו שראינו ברש"י. אבל אשת חבר שניסי לעם הארץ, וכן ביתו של חבר שניסי לעם הארץ, וכן עבדו של חבר שנמכר לעם הארץ, אינם צריכים לקבל דברי חברות לכתחילה, דברי רבי מאיר. לפי רבי מאיר, למרות שמבחינת ההתקשרות עם האדם השני הוא ירידת מדרגה, אבל מקודם היו במדרגה של חברות, עצם זה שהם עברו נגיד לצד השני, זה לא מוריד מהם באופן אישי את הנאמנות. זו דעתו של רבי מאיר. רבי דה אומר אף הם צריכים לקבל דברי חברות לכתחילה, עצם זה שהם עברו צדדים, זה כן פגע באמינות שלהם, ואם רוצים לסמוך עליהם, אנחנו צריכים שוב פעם קבלת חברות, כמו שראינו ברשי. וכן היה רבי שמעון אלעזר אומר, מעשה באישה אחת שניסית לחבר, והייתה קושרת לו תפילין על ידו. ניסית למוחס, מוחס, אדם שעוסק עם גביית מכסים, מיסים וכדומה, רשי מגדיר אותם, אנשים האלו, סתמן גזלנים. אז האישה הזאת, שאחרי שהיא עזבה, או באלמנות, או גירושין, בעלה החבר, ניסית למוחס, והייתה קושרת לו קשרי מוחס על ידו. נגיד, הציור פה הוא על כך שהאישה היא משקפת את צורת החיים של בעלה, וזה מסביר שיטת רבי יהודה שהוא החמיר בנושא הזה. רשי, רק מה זה קשרי מוחס? רשי אומר חותמות לנותני המחס, מי ששילם מחס, אז יש איזו קשירה שמהווה חותם כדי שלא יתבעו חבריו, אותם חברי אותו מוחס ומשרתיו פעם אחרת. זה מראה שהם כבר שילמו את המחס, אז לא לגבות מהם פעם שנייה. בצד בשוליים יש לנו נושא סלש מבנה, צורת בית מופיע, זה מבליט שתי דעות. לפי רשי בעמוד ב' אין מחלוקת מה סגי, מה מספיק בחותם אחד ומה לא. אנחנו לפני כמה דפים התייחסנו לנושא הזה של חותמות, חותם אחת אם זה מספיק, או חותם בתוך חותם, וכאן אנחנו ממשיכים בעניין הזה. אמר רב, כאן זה ראשי תיבות, חבית אסור בחותם אחד, חם פג מותר בחותם אחד. עכשיו הגמרא מפרטת, חלב, בשר, יין, תחילת, ואנחנו מדברים על הדברים האלו שנגיד העברנו ממקום אחד למקום שני דרך גוי, דרך נוכרי. אז כדי שהמקבל יכול לסמוך על הקשות של הדברים האלו, שלא היה החלפה בינתיים, אני צריך לשלוח את הדברים האלו, נמשיך בגמרא בעמוד ב', עשויים בחותם אחד. אם יש רק חותם אחד, זה לא מספיק, צריכים מה שנקרא חותם בתוך חותם. אנחנו הגמרא לפני כמה דפים תיארה מה זה חותם בתוך חותם, או חותם כפול, כדי לשמור על כשרותם. עכשיו הראשי תיבות השניים, חילטית מוריאס פת גבינה, אנחנו בגמרות המסומנות אתם רואים איך שהבלטנו את האותיות חם פג ח מ פ ג, מותרים בחותם אחד. יש פה כמה שורות שהם לפי הבח לא נמצאים במקום הנכון, אנחנו שמנו פה כוכבית, ובעוד כמה שורות יופיע כוכבית, ואז אנחנו נקרא את השורות האלו. אז אנחנו מדלגים בתחילת השורה, ורב, מה ישנה גבינה שהוא ברשימה של הדברים שמותרים בחותם אחד, דלא תרח ומזייף, אין כל כך דרבון לגוי, או פיתוי לגוי להחליף בעניין גבינה. אז אני שולח גבינה בחותם אחד, זה מספיק, כי לא שווה לו לתרוח ולזייף את זה, ולכן חותם אחד מספיק. חלב נמי לא תרח ומזייף, ולמה אצל שליחת חלב דרך הגוי לא מספיק חותם אחד? אמר, ורק נזכיר שבחלב הזכרנו את זה בעבר, יש קיים חשש אולי הוא מערבב בו חלב מבהמה טמאה, אז אנחנו אומרים ש שכדי לסמוך על השליחות החלב דרך הגוי, רב אומר אני צריך שתי חותמות. מה ההבדל? למה בגבינה מספיק אחד ואצל חלב שניים? אמר רב כאן, אתה צודק, אפיק חלב, היה לנו ראשי תיבות היה חלב, תוריד חלב מהרשימה שנדרש שתי חותמות, ועין חתיכת דג שאין בה סימן. זה לא מספיק בחותם אחד, כי הדגים הם דברים יקרים, דגים טמאים הם פחות יקרים, ואז יש מקום להחליף מה שהיהודי שלח עם משהו יותר זול, ולכן חתיכת דג שאין בה סימן, כבר על הדג אין חתיכת דג שנשלח אין בו קסקסים, אין בו סימן כשרות. אז כדי בכל זאת לשמור על הכשרות, צריך הדג שנשלח שאין בה סימן, צריך שתי חותמות. שמות הגמרא, אבל באותו רשימה של שתי חותמות ראינו היה חבית, זה היה הראשי תיבות, ונכון, החלפנו חלב עם חתיכת חטא של חתיכת דג שאין בו סימן, אבל מיד אחר כך ברשימה היה בשר, זה לא אותו דבר. זה כאן, זו שאלת הגמרא, היינו בשר, כבר ברשימה קיים דבר כל כך קרוב ודומה, אז למה להוסיף את חתיכת דג שאין בה סימן? הגמרא אומרת בסדר, מוסיפים את זה בכל זאת. תרי גבני בשר, יש בשר מבהמות שצריכים שחיטה למשל, ויש דגים שהם אינם צריכים שחיטה, זה שני סוגים של בשר. ושמואל אומר, תשימו לב את כמעט אותם אותיות שרב הביא, רק חסר חטא, בית, זה רשום ראשי תיבות, אסור בחותם אחד, הוא לא מזכיר חתיכת דג. מחג, כאן שוב פעם שלוש אותיות, הוא הוריד את הפי, הפת, הוא לא מזכיר פת. מחג מותר בחותם אחד, וכאן הגמרא חוזרת על הדברים. בשר, יין, תחילת, אסורים בחותם אחד. מוריאס, חיותית, גבינה, מותרים בחותם אחד. אנחנו לא מתעכבים כאן להסביר כל דבר עוד פעם ועוד פעם, כי ראינו את הדברים האלו בדפים הקודמים. לשמואל, למה אין, נגיד, החטא שהיה חתיכת דג, למה זה לא מופיע ברשימה שלו? כי חתיכת דג שאין בה סימן, היינו בשר. תראי, גבני בשר, לא אמרינן. לשמואל זה לא היה מספיק חשוב לרשום עוד אחד של כל כך דומה. כאן, אומרים את הכוכבית, למעלה, שורה שנייה, מה שיש לנו בסוגריים, פת. אמרנו ששמואל לא הזכיר פת ברשימה שמספיק חותם אחד. פת למי נחושלה, אם משום החלופי שהגוי יחליף את הלחם שאני שלחתי, קרירה בחמימה מידע ידיעה. אחד קר, אחד חם, זה דבר שיורגש. אז מספיק חותם אחד, לא צריך לנקוט אמצעים יותר מחמירים. דחיתי בדסרי, נמי מידע ידיעה. אם אני שלחתי לחם חיטה והוא יחליף את זה בלחם סורים, גם זה דבר שמוגש. אי כי הדדי, אם הם אותם דבר, כמדיקה חותם אחד, לא טרח ומזייף. אם מה שיש לגוי הוא דומה מאוד למה שיש לי, זה כל כך דומים, אין סיבה מספיק מפתה לגוי להחליף, לכן אפשר לסמוך על חותם אחד בשליחות הלחם, בשליחת הלחם, שליחת הלחם דרך הגוי. בשוליים יש לנו נושא, חנוונים שבסוריה לא הקפידו על לפני עיוור לא תיתן מכשול. תנו רבנן, אין לוקחים, שוב פעם יש לנו ראשי תיבות, שישה דברים, ימח, מחג, בסוריה. לא קונים הדברים האלו בסוריה, כי שוב פעם, החנוונים שם לא הקפידו על לפני עיוור לא תיתן מכשולו, הם מסוגלים למכור לישראל מה שהם עצמם קנו מגויים. אז מה לא קונים מהחנוונים שבסוריה? לא יין ולא מויס ולא חלב ולא מלח סלקנדורית ולא חילטית ולא גבינה, אלא מן המומחה. וכולן אם נתארח אצל בעל הבית מותר. אותם חנווני, אם אתה מתארח אצלו בתור בעל הבית, אתה לא עניין של קנייה מחנותו, אלא אתה מתארח אצלו, אתה יכול לאכול ממה שהוא מגיש לך. אנחנו שוב פעם מדברים על אנשים, מה היה החיסרון שלהם? הם לא הקפידו על לפני עיוור לא תיתן מכשול, אבל הם עצמם לא היו אוכלים דברים אסורים. מה ש לעצמם, לא, זה היו כבר נזרים, אותם חנוונים שבסוריה. ומה הוא מגיש לאוכלים שלו? הוא מגיש ממה שהוא עצמו אוכל. מסיילי לרבי יהושע בן לוי, דמר משהו בן לוי, שגר לו בעל הבית לביתו מותר. אם הוא בתור בעל הבית שגר, שלח מתנה, אתה יכול לאכול ממנו. בעל הבית, כאילו, הוא שולח כמתנה ממה שנמצא אצלו בבית. בעל הבית לא שוויק את תירה, הוא לא יעזוב יתר ואחל איסורה. וכי משגר לה, כשהוא שולח ממאי דאכיל משדר, ממה שהוא עצמו אוכל ממנו. ומלח סלקנדורית. מאי מלח סלקנדורית. אמר רב יהודה, אמר שמואל, רק נזכיר שזה היה ברשימה של הדברים שלא לוקחים מהחנוונים שבסוריה. אז מה זה? אמר שמואל, מלח שכל סלקנדורי רומי אוכלים אותה. הסלקנדורי הם הנחלומים, האופים. רשי כותב, אוכלים אותה ואסור, מה הבעייתיות של המלח הזה? ואסור משום שמערבים בה קרבי דגים טמאים, וחתיכות גדולות עושים ממנה. הגמרא ממשיכה, תנו רבנן, מלח סלקנדורית, שחורה אסורה, לבנה מותרת, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, לבנה אסורה, שחורה מותרת. רבי יהודה בן גמליאל, משום רבי חנינא בן גמליאל, אומר, זו וזו אסורה. והגמרא מסבירה את זה. אמר רבא בר בחנה מרבי יוחנן, לדברי אומר, לבנה אסורה, קרבי דגים לבנים, טמאים, מעורבים בה. לדברי אומר שחורה אסורה, קרבי דגים שחורים טמאים מעורבים בה. לדברי אומר זו וזו אסורה, זה וזה מעורבים בה. אמר רבי אבאו משום רבי חנן בגמליאל, זקן אחד גוי היה בשכונתנו שהיה מחליק פניה של המלח בשומן חזיר. עוד סיבה לאסור אותו מלח. הרי אלו אסורים, והמשנה אמרה, ואין איסורן איסור הנאה. אז המשנה רשמה דברים שאינם אסורים, והיא מבטאת, הרי אלו זה נותן מקום לדייק, למעוטי מאי, כלומר, מה כן אסור בהנאה? לחזקיה, למעוטי בידוע. הוא התבטא אצל הסוגיה שראינו בדף למד ח' גבי כבושים, שהמשנה דיברה על כבושים שדרכן לתת לתוכן יין, ואז אלו הופיע במשנה כאסורים באכילה כי דרכן לתת יין, אבל מותר בהנאה. אבל אפשר לדייק מהמילה שדרכן, יש מצב אחר שידוע שנתנו לתוך הכבושים יין, הכבושים יין, הכבושים כאלו עשו אפילו בהנאה. אז לפי חזקיה, שהוא הדעה שהתייחסה לנושא הזה שם, המשנה שלנו, אוסרת רק באכילה ומתירה בהנאה, למעוטה מקרה שידוע ששמו בכבושים יין. זה כבר אסור אפילו בהנאה. לרבי יוחנן, למעוטה מוריאס וגבינת בית עוניאקי, וסתמה כרבי מאיר. רבי מאיר הוא היה אוסר המוריאס של הגויים והגבינה מאותו מקום בית עוניאקי, רבי מאיר היה אוסר אפילו בהנאה. אז המשנה שלנו באה להפוקי הדברים האלו, ומכאן אנחנו רואים גם כן משנה שלא היה בו שם של תנה, סתמה עליבה ברבי מאיר שהוא אסר הדברים האלו, המוריאס והגבינה בית עוניאקי של הגויים, אפילו בהנאה. אז המשנתנו סתם משנה כשיטת רבי מאיר. ואלו מותרים באכילה. שוב, זה כבר הדרגה השלישית. אנחנו ציינו את זה בתחילת המשניות האלו, משניות משנה שעשרה אפילו בהנאה, משנה השנייה שעשרה באכילה איתיר בהנאה, וכאן המשנה השלישית שמתירה אפילו באכילה. מה? חלב שחבו עובי קרובים בישראל רואהו, והדבש והדובדבניות הם אשכולות של ענבים, אף על פי שמנטפים, למרות שמיץ ענבים כמו יין נוטף מהם, אין בהם משום הכשר משקה, הם לא נחשבים מוכשרים לקבל טומאה, וכבשים שאין דרכן לתת לתוכן יין וחומץ, וטרית שאינה תרופה. טרית כבר הזכרנו כמה וכמה פעמים, זה מין דג טעור, והיא לא תרופה, לא נחתכת, אז אפשר לזהות שזה טרית. וציר שיש בה דגה, אם הדג שוחה בציר, אנחנו נפרק קצת יותר בהמשך, סימן שהציר הוא ציר מדג טעור. ועלה של חילטית, זה בניגוד לדוגמה שראינו מקודם, החילטית שתחנו וחתכו אותו לחתיכות קטנות, זה הקורט של חילטית במשנה הקודמת, פה אנחנו מדברים על העלה, היא לא חתוכה לחתיכות. אז היא מותרת גם באכילה. וזיתי גלוסקאות המגולגלים. רשי אומר על זה, זיתי גלוסקאות המגולגלים, זיתים הכנוסים בכלי עגול ומתחממים ונעצרים מאליהן כאין גלוסקה. נחזור לגמרא. רבי יוסי אומר, השלחים אסורים. הוא מתאר מצב שאנחנו נראה בהמשך הגמרא, זיתים שכל כך רכים שהגלעין של הזית נשלף החוצה, זה השלחים, הוא שולח את הגלעין החוצה. מה גרם להם שהם כל כך רכים שברגע שאתה מגביע את הזית הגלעין נשלף החוצה? כי הוא חושש מפני תוספת יין, ואנחנו מדברים על יין של הגויים, וזה אוסר אותם. החגבים הבאים מן הסלולה אסורים, מן ההפתק מותרים, וכן לתרומה. חגבים, אם הם באו מהסלולה, הסלולה זה הסל, נגיד סל שעומד על דפק בחנות מקולת, ובתוך הסל הזה החנווני מוכר חגבים, הם אסורים. הגמרא מפרש כי יש חשש שכדי כדי להרשים את הקונים הוא מזלף עליהם, הוא משפריץ עליהם יין. אבל אם הוא מביא לך חגבים מההפתק, זה המחסן, איפשהו מאחסן את החגבים שם, הם רשי כותב מן ההפתק מקום כינוסן של חגבים מלוכים, הם מותרים, כי אם הוא היה מזלף עליהם יין, זה היה מקלקל אותם. וכן לתרומה, רשי אומר, בפרש בגמרא. אנחנו נזכיר כעת בגמרא מה שכתבנו בצד בתחת הנושא, יסוד האתר של חלב ישראל. תנינה להד את הרבנן, המשנה שלנו מהווה בסיס, מחזקת את הברית הבאה. יושב ישראל בצד עדרו של עובד כוכבים, ועובד כוכבים חולב לו ומביא לו ואינו חושש, כאילו אין בעיה. וכאן צריכים להוסיף את העיקר, הישראל הזה שיושב בצד העדר, בזמן שהוא יושב רשי כותב ואפילו אין רואהו, הוא נמצא, נמצא באזור, אבל היהודי לא רואה מה שקורה. עכשיו, איך ידמי? אי דלק הדבר תמי בעדרו, פשיטה. יש פה עדר של בהמות, ואין שום, אין שום בעל חי תמי. כל הבעלי חיים, שם תורים, שירים, אז פשיטה שאתה יכול לקבל ממה שהוא מגיש לך, אחרי שהוא חלב את הבהמות שלו. ואי דלק הדבר תמי בעדרו, המים, למה שיהיה מותר? יש לחשוש, אולי הורבב את החלב מאותו דבר תמי. לעולם דעיקה דבר תמי. וכי קאי חזילי וכי יתיב לא חזילי. המצב הוא שכעת היהודי הזה שאמרנו שהוא נמצא באזור, הוא נמצא על יד, בזמן שהוא יושב הוא באמת לא יכול לראות מה הגוי עושה, אבל אם הוא קם הוא כן יכול לראות מה הגוי עושה. מה עוד תמה היה מקום לחשוב? כיוון דיאתיב לא חזילי, נחוש דילמה מייטי ומערב בי, מאחר שבזמן שהוא יושב היהודי הזה לא יכול לראות, להשגיח מה הגוי עושה, אז יש מקום לחשוש אולי באותו זמן שהוא יושב הגוי ניצל את ההזדמנות ומערבב בחלב חלב תמי. כמה שמלן כיוון דחיקאי חזילי, מאחר ש כשהוא עומד היהודי יראה את הגוי מה שהוא עושה, ירטוטי מירטה ולא מערב בי, הגוי מפחד, לא רוצה להתאפס. אז זה החידוש פה, שאפשר לסמוך על על הפחד של הגוי להתאפס, ולסמוך על על כך ולשתות את החלב שהוא נותן לו. והדבש, אמרנו שהדבש הוא מותר באכילה, הדבש שאתה מקבל מהגוי, למי נחוש, למה יכול להיות הבעיה? זה הטעם שזה מותר, כי למה נחוש, למה יש, מה יכול להיות הבעיה? אם מישהו מרובי, אם תחשור שאולי הגוי ירבב יין בתוך הדבש, לא, הוא לא יעשה את זה, מסוסוי, זה גום סירחון. אם מישהו בשולי עובדי כוכבים נאכל כמו שהוא חי, אחד מההגדרות שמתי יש איסור בישול גוי, בישול עקום, אם הדבר שהמאכל הוא דבר שלא אכיל בלי הבישול, אבל הדבש אכיל גם בלי בישול, זה נקרא נאכל כמו שהוא חי. אז אין פה בעיה, אפילו אם הוא בישל אותו, אין בעיה משום איסור בישול עקום. אם משום גאולי עובדי כוכבים, נגיד שהוא בישל את הדבש בסיר שלו, והדפנות של הסירים שלו ספוגים בלויים מטעמים, טעמי אסור, איסור, אז אולי בזמן הבישול פלטו הדפנות לתוך הדבש את הדברים האסור, הטעם האיסור. לא, זה לא מהווה בעיה, נותן טעם לפגם הוא מותר, כי מה שספוג, את הטעם שספוג בדופני הסירים של הגוי, זה טעם שכבר לא משובח, זה נקרא טעם לפגם, ולכן הוא לא פוגע. טעם לפגם הוא לא אסור, לא דבר שנאסר מן התורה. אולי זה קצת מאוחר, אבל היה מקום להזכיר, ואנחנו מנסים ותורכים להזכיר את זה מדי פעם שאנחנו לומדים גמרא, שהגמרא היא השורש לכל התחום של הלכה, הלכה למעשה, אבל אין להפיק ממה שאנחנו לומדים פה שום דבר הקשור להלכה למעשה. לזה צריכים ללמוד שולחן ערוך עם נושאי כליו. נמשיך בגמרא, והדובדבניות, אף על פי שהן מנטפות, אין בהן משום הכשר משקה. ורמיני, עכשיו אנחנו נעלה מקור שנראה סותר. הבוצר לגת, שמי אומר אוכשר, הלל אומר לא אוכשר, ועוד אילי לשמי, מה שאתה בוצר, אתה בוצר ענבים כדי לדרוך אותם, להפוך אותם ליין, אתם ענבים, אשכולות ענבים שנוצר עליהם לחוט מהמיץ, מיץ שיוצא בזמן שאתה בוצר אותם, הוא כן מכשיר אותם לקבל תומה. אנחנו לא מרחיבים פה את הדיבור, העניין של מכשיר לקבל תומה, אבל לפי הפסוקים בתורה אנחנו יודעים שמאכלים אינם מקבלים תומה, אלא אם כן הם נרטבו. נרטבו בנוזלים מסוימים, לא כל דבר רטוב מכשיר לקבל תומה, אבל אם הוא נרתע באחד הדברים שמכשים לקבל תומה, ואחד מהם זה היין, פה זה מיץ ענבים, אחרי שהוא נרתב ואז ייגע בו איזה שרץ מת, זה המחל יהיה תמי. אז מה הדינם של האשכולות ענבים שמטפטף עליהם מיץ ענבים, היין? אז במשנה שלנו אמרנו שאותם אשכולות ענבים, אף פי שמנטפות, הם לא מוכשרים לקבל תומה. לפי המקור הזה רואים שאפילו הלל מודה לשמי שכן מוכשרים לקבל תומה. הגמרא מחלקת, אתם קבאי לי למשקה, כתוב הוא בוצר לגת, הוא בוצר כדי ליצור יין, אז הוא מעוניין בנוזלים היוצאים. זה לא הסברנו מקודם, אבל כדי שדבר יהיה מוכשר לקבל תומה צריך להיות גם רצון, סביעת רצון בנוכחות הנוזלים שאמורים להכשיר לקבל תומה. אז מאחר שהוא כל כוונתו זה להוציא את הנוזלים מתוך אותם ענבים, אותם נוזלים מכשירים לקבל תומה. אחר במשנתנו אנחנו מדברים על ענבים לצורך אכילה, הוא לא מעוניין, הוא דווקא לא מרוצה בכך שהמשקים מיץ ענבים מטפטף על אשכולות ענבים האלו, כי הוא רוצה אותם לאכילה. אז החלוקה באה אלי למשקה, הוא לא צריך את זה, הוא לא רוצה את זה לצורכי משקה, לצורכי יצירת יין. ולכן למרות שהם רטובים, אבל חסר המרכיב העיקרי, כוונה רצון הבעלים, מאחר שזה נגד רצונם, הם זה לא בשביעות רצונם, הם אינם מוכשרים לקבל תומה. עד כאן שיעורנו להיום.